השיעור היום מוקדש לזכותו של יאיר בן יעקב וקרין למשפחת שלום, לכבוד יום ההולדת שלו. מזל טוב, נאחל לו שתמיד יאיר מזלו וימשיך להאיר את העולם בתורה ומצוות. נודה לכולכם, תלמדו לזכותו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף קוף במסכת יבמות. נתחיל 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך בנושא האגבי של האם עבד של כהן יכול לבוא לקחת תרומה לבד בגורן. בחלק השני נחזור למשנה לגבי בן כהן ובן שפחה שהתערבבו ביניהם ולא יודעים מי זה מי. ובחלק השלישי נראה עוד מקרה שבו יש ספק מי האח של אדם מסוים. אז החלק הראשון כאמור מובא אגב מה שראינו אתמול, שגם אתמול זה רק היה בדרך אגב, וזה לגבי עבד של כהן, שאומנם הוא יכול לאכול תרומה מאדון שלו, אבל ראינו מחלוקת האם הוא יכול להגיע לבד לגורן, כלומר לשדה איפה שמרכזים את התבואה, ולקבל שם תרומה. רבי יהודה אמר שלא, אלא הוא חייב לבוא בליווי האדון שלו, כי אם הוא יבוא לבד יחשבו שגם הוא עצמו כהן. רבי מאיר אמר שהוא יכול, כי במקום של רבי מאיר לא היו מניחים שמי שמגיע לקבל תרומה הוא בהכרח כהן. זה מה שראינו אתמול. אגב, זה נראה עכשיו שתי ברייתות ששתיהן סוברות כמו רבי יהודה שהוא לא מגיע לבד, ותוך כדי מלמדות אותנו עוד עניינים. אז הברייתא הראשונה מביאה 10 אנשים שלמרות שהם או לפחות בני ביתם או לפחות העבדים שלהם יכולים לאכול תרומה, בכל זאת הם לא מגיעים לגורן לקחת אותה אלא שולחים את התרומה לביתם, ויש שניים מהרשימה שאפילו את זה לא עושים. מה הרשימה? אז קודם כל עבד כנעני של כהן, זה מה שאמרנו הרגע, כמו שיטת רב יהודה, שהוא לא מגיע לבד לגורן אלא או בליווי האדון שלו או שישלחו את התרומה לבית שלהם. זו הסיבה שבאנו את כל הברייתא. בנוסף לזה יש גם כהן שהוא חירש או טבע קטן או טומטום ואנדרוגינוס או ערל או טמא, או אם הוא נשא אישה שאסורה עליו, או אשת כהן. אלה אנשים, שימו לב שאמרנו את זה לא לפי סדר הברייתא אלא לפי סדר הטעמים. ומה באמת הטעם? למה הם לא מגיעים לגורן לקבל תרומה? אז 7 מהרשימה זה בעצם אותה סיבה, וזה שזה קצת זלזול בתרומה שאדם כזה מגיע בפרהסיה לקבל תרומה. לגבי חירש או טבע קטן זה כי אין להם דת אז זה מזלזל בתרומה, לגבי טומטום ואנדרוגינוס בגלל שהם בריאות משונות, לגבי ערל וטמא זה כי הם מאוסים על התרומה, לכן כל 7 האלו לא מגיעים לגורן. לגבי עבד כבר אמרנו, בשביל שלא יטעו לחשוב שהוא כהן לפי רב יהודה. לגבי כהן שנשא אישה אסורה זה פשוט כנס. ולגבי אשת כהן הגמרא מביאה שתי אפשרויות, או בגלל שמא יגרשנה, כלומר אם יהיו רגילים שאותה אישה מגיעה כל פעם לבד לקבל תרומה, יכולת שמתישהו בעתיד בעלה יגרש אותה ואז כבר אסור לה, אבל הם לא יודעים את זה והיא תמשיך להגיע ולקחת, לכן לא נותנים לה לבוא לבד. זו סיבה אחת, וזה רלוונטי רק במקום שהוא רחוק מהעיר. אם זה קרוב לעיר אז כולם יודעים אם הוא גרש אותה או לא. סיבה שנייה זה בגלל ייחוד שמגיעה למקום שאין שם הרבה אנשים, רק היא ומחלק התרומה, וגם הסיבה הזאת רלוונטית רק שזה מקום שאין שם באמת מלא אנשים. אלה שתי הסיבות, ועד כאן עיקר הדיון על הברייתא הראשונה. בסוגריים רק נוסיף עוד הערה, שכמו שאמרנו חלק מהאנשים ברשימה יכולים לאכול בעצמם, חלק הם אסורים אבל בני ביתם מותרים ומשגרים להם את התרומה, אבל יש שניים ברשימה שגם לבני ביתם לא משגרים את התרומה, וזה כהן שנשא אסורה שזה חלק מהכנס גם לא שולחים לו לבית, ותמה אומנם זה הבטאות אבל היה צריך להיזהר יותר אז גם אותו כנסו. ועד כאן לגבי הברייתא הראשונה שכאמור מזכירה את דעת רב יהודה שעבד של כהן לא מגיע לבד לגורן לקבל תרומה. הברייתא השנייה היא בעצם כמו הברייתא הראשונה רק הרבה יותר מצומצמת, היא מזכירה רק שניים מהרשימה וזה עבד של כהן ואשת כהן. מה שמוזר בברייתא השנייה זה שמיד אחרי שהיא אומרת שהם לא מגיעים פתאום כתוב שכשהיא מגיעה נותנים לראשונה, ולגבי זה נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה רגע תחליט, ברישא אמרת שהיא לא מקבלת, פתאום אתה מדבר על מה קורה כשהיא מגיעה. עונה הגמרא, הסיפא לא מדברת על תרומה אלא על מעשר עני, שבזה אין את החששות שאמרנו, גם אם הוא גרש אותה זה לא משנה, הרי גם לישראלית מותר לקבל ולאכול מעשר עני, וגם אין בעיה של ייחוד, כי את המעשר עני לא לוקחים בשדה, בגורן, לבד, אלא ליד הבית של המחלק, אז אין כאן בעיה של ייחוד, זה דיון ראשון. דיון שני, למה באמת נותנים לראשונה? אומרת הגמרא, ladies first, כלומר זה חלק מהכבוד של האישה שלא תמתין בתור יחד עם כל הגברים, לכן נותנים לראשונה, ומזה למד גם רבה שכשיש לו בבית דין דיון עם נשים ודיון עם גברים, הוא קודם כל דן בדיון של הנשים שלא יצטרכו להמתין הרבה זמן, זה לא לכבודן, ועד כאן הברייתא השנייה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שכאמור הובא רק אגב רב יהודה שראינו אתמול, שעבד כהן לא מגיע לבד לקבל את התרומה, ורבי מאיר אומר שמותר לו. החלק השני, קצת מתחת לאמצע עמוד א', מחזיר אותנו למשנה שראינו אתמול, לגבי בן כהן ובן שפחה שהתערבבו, ונראה לגבי איזה שני סעיפים שמוסקים קצת בדברים הצדדיים יותר של הסיפור, לכן לצורך העניין אין צורך להיזכר בכל הפרטים, רק נזכיר שמדובר שיש כהן שיש לו גם בן וגם בן של שפחה, ושניהם התערבו כך שלא יודעים מי הכהן ומי העבד, וכאמור נראה לגבי איזה שני סעיפים. הסעיף הראשון, זה ראינו אתמול שכל אדם במצב המסופק הזה, אז שניהם לא יכולים להתחתן עם אף אחד. כי להתחתן עם יהודיה הוא לא יכול, כי אולי הוא עבד כנעני, ולהתחתן עם שפחה הוא לא יכול, כי אולי הוא יהודי, אז הוא לא יכול להתחתן עם אף אחד. אבל אמרה המשנה, שאחרי שאבא שלהם נפטר, והם גדלים, הם יכולים לשחרר אחד את השני. כלומר, כל אחד יאמר, אם אני באמת הכהן, אני משחרר אותך, ואותו דבר השני יאמר, אם אני באמת הכהן, אני משחרר אותך, וככה ממה נפשך, העבד ישתחרר, והפך לישראלי, וככה שניהם יכולים להתחתן. זה ראינו במשנה, ועכשיו שואלת הגמרא, מה זאת אומרת, יכולים לשחרר? לכאורה הם חייבים לשחרר בשביל שיכולו להתחתן. אומר רבא, אתה צודק, באמת צריך לגרוס שכופין אותן לשחרר, ולא רק אם הם רוצים, זה סעיף ראשון. הסעיף השני זה שהמשנה אמרה שאחרי שבאמת הם שחררו אחד את השני, אז עכשיו כל אחד מהם הוא ספק כהן, ספק ישראל, אז צריך להחמיר עליהם משני כיוונים, שם הוא כהן, שם הוא ישראל, וזה נפקמינה לגבי תרומה, לגבי קודשים וכו', כמו שראינו אתמול, אבל המשנה לא מסתפקת במה שהיא פרטה, אלא בסוף היא מוסיפה עוד משפט, וזה נותנין עליהם מספק חומרי כהנים וישראלים, כלומר את החומרה של כהן ואת החומרה של ישראל, ומיד שואלת הגמרא, מה זה מוסיף? הרי המשנה כבר פרטה את כל הדינים של חומרי כהנים וישראלים. מה זה בא להוסיף? אומר רב פאפה, זה בא להוסיף לגבי מנחת נדבה. כלומר, כשאדם מביא מנחת נדבה למקדש, זה משנה האם הוא כהן או ישראל. אם הוא ישראל, אז זה כמו כל מנחה, הכהן קומץ את המנחה ומקריב את הקומץ על המזבח, ואז השיריים, כלומר שאר המנחה, נאכלים לכהנים. זה כשישראל מביא. לעומת זאת, כשכהן מביא מנחה, אז לא קומצים את המנחה בכלל, אלא פשוט כל המנחה קרבה על המזבח. עכשיו, חזרה אלינו, מה קורה עם אותו אדם שהוא ספק כהן, ספק ישראל, מביא מנחה? אז אומר רב פאפה, לזה התכוונה המשנה כשאמרה נותנים חומרי כהנים וישראלים, כלומר מחמירים אל המנחה משני הכיוונים, כלומר מצד אחד גם צריך לקמוץ אותה כמו מנחה של ישראל, מצד שני לא אוכלים את השיריים כמו במנחה של כהן. זו התשובה של רב פאפה, ואם זה באמת נשאר, אבל עדיין צריך לברר, אוקיי, אז אתה לא אוכל את השיריים, אז מה אתה כן עושה עם זה? ולגבי זה נראה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שפשוט נקריב גם את השיריים, כלומר נקריב את הקומץ על המזבח, ואחרי זה גם את השיריים על המזבח. עכשיו שואלת על זה הגמרא, רגע, הרי זה אסור, יש לנו כלל, כל שהוא ממנו לאישים, הרי זה בבל תקטיר, כלומר כל דבר שהקריבו ממנו על האישים, כלומר על האש, על המזבח, את הקומץ שלו או את הדם שלו, אז אסור אחרי זה להקטיר גם את השאר. אז איך אתה רוצה להקריב גם את השיריים? עונה הגמרא, אפשר לעשות את זה על ידי תנאי, כלומר כשבאים להקטיר את הקומץ ואז את השיריים, אומרים ככה, אם באמת האדם הזה הוא כהן וזה מנחת כהן, אז אמנם אני מקריב קודם את הקומץ ואז את השאר, אבל אני לא באמת מקריב פה קומץ ואז את השאר, אלא מבחינתי אני מקריב את כל המנחה, אני פשוט עושה את זה בשני שלבים ואז זה בסדר, זה אם הוא כהן. מצד שני, אם באמת האדם הזה הוא ישראל ולא כהן, אז באמת מה שאני מקריב עכשיו ראשון זה הקומץ, ומה שאני מקריב אחרי זה, זה לא באמת חלק מהקורבן, אלא אני שם את זה על המזבח בתור תרומת עצים. אמנם זה לא עץ, זה קמח, אבל גם זה דליק, מבחינתי זה כמו עץ, זה לא נחשב שאני מקריב את השיריים, וזה בסדר. זה הסבר הראשון, מקריבים גם את הקומץ וגם את השיריים, עם תנאי שאם זה של ישראל, אז השיריים אני לא באמת מקריב אותם כמנחה, אלא כקורבן עצים. זו האפשרות הראשונה. עכשיו, את האפשרות הזו הגמרא לא המציאה כאן, אלא זה משהו שאמר רבי אלעזר לגבי מצב אחר שגם שם ישנו בעיה דומה, וזה כשהתערבו ביחד איברים של חטאת ואיברים של עולה, אז הוא הציע לעשות את התנאי הזה ולומר שאם לא, זה עצים, אבל רבנן שם חולקים עליו, אומרים שזה לא אפשרי, וממילא אנחנו צריכים לפי רבנן לתת הצעה שנייה. אז הצעה השנייה זה שבאמת את השיריים לא נקריב על המזבח, כי אם זה מנחה של ישראל אז זה אסור, מצד שני גם לא ניתן לכהנים לאכול, כי אם זה מנחה של כהנים גם זה אסור, אלא נעשה סוג של פשרה. נשים את השיריים על בית הדשן, שזה הקרקע ליד המזבח, מצד מזרח, שם שמים כל בוקר את הדשן שעושים בתרומת הדשן, ויש עוד דברים ששמים שם, וזה סוג של פשרה. כלומר, מצד אחד זה לא באמת חלק מהמזבח, לכן זה לא נקרא שאנחנו מקריבים את השיריים, שזה אסור עם המנחה של ישראל, מצד שני אנחנו גם לא סתם נפטרים מהשיריים, שזה אסור עם המנחה של כהן, אלא זה איזשהו מקום באמצע, זה הפתרון השני, וזה לקוח משיטת רבי אלעזר ברבי שמעון לגבי נושא אחר, וזה לגבי מנחת חוטה של כהן. בכל אופן, אלה שתי אפשרויות מה לעשות עם אותם שיריים, וכל זה הובא בשביל להסביר את משפט הסיום של המשנה, שלאותו אדם שהוא או כהן או ישראל, נותנים חומרי כהנים וישראלים, ששוב, אם הוא הביא מנחת נדבה, אז מצד אחד כן קומצים אותה, כמו מנחה של ישראל, מצד שני לא אוכלים את השיריים, אלא מה עושים איתם? אמרנו או מקריבים עם תנאי למזבח, שזה קורבן עצים, או שמים על בית הדשן. וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון זה במשנה בעמוד א', וכאן נראה עוד מקרה של ילד שלא התערבב עם ילדים אחרים, אבל בכל זאת יש ספק מאח שלו. וזה מקרה שבו אישה הייתה נשואה לרובן, ופחות משלושה חודשים אחרי זה כבר הייתה נשואה לשימון, ואז היא הייתה בהיריון, ולא ברור האם זה הילד של רובן או הילד של שימון. עכשיו, בנוסף לילד המסופק הזה, לאישה יש עוד שני ילדים, אחד ודאי מרובן ואחד ודאי משימון. כך שמבחינת הילד המסופק, שני הבנים האחרים הם ודאי אחים שלו האמא, כי הם כולם האמא של אותה אישה, אבל רק אחד מהם הוא גם אח שלו מהאבא, או הבן של רובן, או הבן של שמעון. זה המקרה באופן כללי, ואת מה שהמשנה אומרת עליו נחלק לארבעה שלבים. שלב ראשון, זה מה קורה אם או הילד המסופק מת, או אותם שני אחים מתו. אז כיוון שיש ספק מי האח שלו מאבא, ולגבי ייבום וחליצה הולכים לפי האח מאבא, אז צריכים לעשות את שתי אפשרויות. כלומר, אם הם מתו, אז הילד המסופק צריך לעשות חליצה לשתי אנשים שלהם, כי אולי הוא אח שלו ואולי הוא אח שלו, ואם הוא מת, אז שניהם צריכים לעשות חליצה לאישה שלו, כי אולי הוא אח שלו ואולי הוא אח שלו. והפעם, בניגוד למקרים שראינו אתמול, אפשר לעשות רק חליצה ולא ייבום. למה? כי כאן, זה שהוא אח שלהם מהאימא, זה ברור. כל הספק הוא רק האם הוא גם אח מהאבא, וממילא כאן אתה לא יכול לומר שהתחתנו ומקסימום אם זה לא ייבום אז זה חתונה רגילה. הרי אם זה לא ייבום, אז אסור להם להתחתן, כי אם הוא רק אח מהאימא ואין מצוות ייבום, אז זה איסור אשת אח. ממילא כאן אין אפשרות להתחתן על תנאי שזה או חתונה או ייבום, אלא רק לעשות חליצה. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה מה קורה אם בנוסף לשלושת הבנים שדיברנו עליהם בינתיים, כלומר הבן הוודאי של רובן, הבן הוודאי של שמעון והבן המסופק, או של רובן או של שמעון, שכאמור לכולם יש אותה אימא, מה קורה אם בנוסף לזה גם לרובן וגם לשמעון היה בן נוסף, כל אחד מאישה אחרת, לא מהאישה שדיברנו עליה עד עכשיו. אז זה אומר שעכשיו לבן המסופק יש עוד אח נוסף שאנחנו לא יודעים מי הוא, והוא רק אח מהאבא, או מרובן או משמעון, ולא מהאימא. וממילא במקרה כזה, אם הוא מת או אם שני האחים האלו הנוספים מתים, אז כאן כבר כן אפשר לעשות ייבום, אז כאן כבר כן אפשר שהוא יתחתן עם אנשים שלהם, או שאחד מהם יתחתן עם האישה שלו, על תקן זה שזה או ייבום או חתונה, כי כאן כבר אין איסור, כי הם לא אחים מהאימא, אלא רק או סתם שני אנשים זרים, אז אפשר חתונה, או אחים מהאבא, ואז זה נחשב ייבום, זה השלב השני. הגמרא מעירה על זה, כמו שגם ראינו אתמול, שאם הוא זה שמת, ואחד מהם יתחתן עם האישה שלו, אז כמובן קודם כל צריך שאח אחד יעשה לה חליצה, כי אולי באמת הוא האח שלו, ורק אחרי זה השני מתחתן איתה על תקן זה שאו שהוא לא האח שלו, ולכן זה חתונה רגילה, או שהוא כן אח שלו, וזה ייבום. עד כאן השלב השני. ומכאן והלאה אנחנו בעצם עוזבים את דיני ייבום, אז כל מי ששני השלבים הראשונים קצת סיפחו אותו, אל דאגה, ההמשך מכאן עד סוף השיעור הרבה יותר פשוט. השלב השלישי, אנחנו חוזרים שוב לסיפור הראשוני, שיש כאן רק שלושה בנים, אחד ודאי של רובן, אחד ודאי של שמעון ואחד מסופק, ועכשיו, מה קורה עם רובן כהן ושמעון לא כהן? אז זה בעצם עושה שהילד המסופק הוא ספק כהן, ספק ישראל, אז המשנה מפרטת איך אדם כזה שספק האם הוא כהן או לא, צריך להתנהג. לא נחזור על זה עוד פעם, למענו את זה אתמול בעריכות, אבל בקצרה נאמר שמבחינת דיני איסורים מחמירים עליו, והוא לא יכול לאכול תרומה או קודשים, כי אולי הוא לא כהן, אבל הוא גם לא יכול להתאמע למתים, כי אולי הוא כן כהן, ומבחינת דיני ממונות, אז הכלל הוא המוציא מחברו עליו ראייה, הוא לא מקבל תרומה למשל, אבל הוא גם לא צריך לתת, זה באופן כללי, כאמור אתמול הערכנו בזה, ומשנה ממש חוזרת מילה במילה למה שראינו אתמול, ועוד הערה בשלב הזה, זה שמה קורה עם שני אבות שלו כהנים, אז אמנם הוא לא יודע מי אבא שלו, אבל ודאי שהוא כן כהן, לכן הוא ודאי יכול לעבוד במקדש, וגם זכותו לעבוד בשני המשמרות, כלומר עם שני אבות שלו משני משמרות שונים, הוא יכול לעבוד בשני השבועות שלהם, אבל הכהנים באותה משמרות לא צריכים לתת לו לאכול מהקורבנות, כי שוב, המוציא מחברו עליו הראייה, עד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי זה עוד כמה דינים שקשורים למצב המסופק שלו, חלק קשורים לכהונה וחלק לא. דבר ראשון, אם אחד מהאבות מת, אז כיוון שאולי זה כן אבא שלו, אז הוא צריך להיות עונן, ואם הילד כהן, כלומר כי שני אבות היו כהנים, אז הוא גם לא עובד במקדש באותו יום. מצד שני, כיוון שאולי זה לא האבא שלו, אז אם הוא כהן, הוא לא יכול להתאמע לו. זה כשאחד מהאבות מתו, ואותו דבר גם כשהוא מת. האבות, כל אחד מספק, עונן ולא עובד במקדש, אבל מצד שני, גם לא נתאמע לו. דבר שני, הוא לא יורש את האבות, כי האחים האחרים יוכלו להגיד, תוכיח שאתה אח שלנו, מוציא מחברו עליו ראייה, אבל אם הוא מת, אז שני אבות מתחלקים בירושה שלו, ודבר שלישי, אם הוא עיקה אותם או קילל אותם, אז הוא פטור, כי לא מאנישים מספק. עד כאן השלב הרביעי, ועד כאן המשנה לגבי הילד שלא יודעים מי אבא שלו. ועכשיו בגמרא, חוץ מהמשפט הראשון בגמרא, שכבר הבאנו תוך כדי המשנה, הגמרא פותחת כאן בהלכה של שמואל, שהיא מנותקת מהמשנה, ותוך כדי הדיון, נראה איך זה מתקשר. אומר שמואל, אם היו למשל 10 כהנים בחדר, והייתה שם אישה רווקה, ואחד מהם, לא יודעים מי זה היה, בעל אותה, ונולד ילד, אומר שמואל, הילד הזה הוא שטוקי. והגמרא מסבירה ששמואל לא מתכוון לביטוי הכללי של שטוקי, שזה כל מי שלא יודעים מי אבא שלו, אלא שמואל מתכוון לומר משהו הלכתי, וזה שמשתקין אותו מהכהונה. כלומר, למרות שהילד הזה הוא ודאי כהן כשר, כי אבא שלו כהן, ואמא שלו הייתה פנויה, בכל זאת, הוא לא יכול לעבוד במקדש. ומביאים לזה גם מקור על מה שנאמר בפנחס, והייתה לו ולזרו אחריו ברית כהונת עולם. כלומר, כהונה זה רק למי שאחריו. כלומר, כהונה עוברת רק לילד שיודעים מי אבא שלו. עד כאן החידוש של שמואל, ועל זה נראה 3 קושיות. קושיה אחת זה על המקור, ועוד 2 קושיות זה על עצם הדין. הקושיה על המקור מתקיף רב פאפה, זה שאם אתה דורש את המילה אחריו, שזה דווקא שיודעים מאבא שלו, אז איך תדרוש את הפסוק שהשם אומר לאברהם, והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרחה אחריך לדורותם ברית עולם? מה תדרוש שם מהמילה אחריך? הרי ברור שהברית של השם עם עם ישראל זה לא רק ליהודי שיודעים מאבא שלו. אומרת הגמרא, שם נדרוש משהו אחר, וזה שהשם אומר לאברהם לא להתחתן עם גויות, כי ברגע שיש ילד מגויה, אז הילד מתייחס אחרי האמא, והילד יהיה גוי, וכך הוא מוציא אותו מעם ישראל. אז תדאג שהזרע שלך יהיה אחריך, אל תתחתן עם גויות, ועד כאן הקושייה הראשונה. 2 הקושיות הבאות הם כאמור לא על המקור של שמואל, אלא על עצם הדין של שמואל, שכאמור הוא אמר שאם כהן לא יודע מי אבא שלו, אז אפילו שהוא ודאי כהן, בכל זאת אסור לו לעבוד במקדש. קושייה הראשונה, מייטיבי, זה מברייתא שראינו כבר בדף למדזיין, שם מדובר על אישה שבעלה הכהן מת, והתייבמה תוך 3 חודשים לאח שלו, שגם הוא כהן כמובן, ונולד ילד, ולא יודעים האם הילד הוא מהבעל הראשון או מהיבם, והברייתא שם אמרה שהילד הזה הוא ראוי להיות כהן גדול. כלומר, זה שאנחנו לא יודעים מאבא שלו, זה לא מפריע. הוא ודאי כהן, הוא יכול לעבוד במקדש, הוא יכול אפילו להיות כהן גדול. אז זו קושייה ראשונה על הדין של שמואל, ועל זה עונה הגמרא, חידוש, הדין של שמואל זה לא דין דאורייתא. כלומר, אמנם הוא הביא פסוק, אבל הפסוק הוא רק אסמכתא, אבל באמת זה רק גזרה דרבנן, וממילא רבנן גזרו רק במקום של זנות, כמו בסיפור שלנו, שסתם כהן בעל אישה, אבל כאן, בברייתא מדף למד זין, שזה לא זנות, אלא פשוט היא לא חיכתה מספיק לפני הייבום, ולכן לא יודעים של מי הילד, בזה לא גזרו, ולכן הוא יכול לעבוד במקדש. זה התירוץ לקושייה הראשונה על הדין של שמואל. הקושייה השנייה על הדין של שמואל זה מהמשנה שלנו, ולכן כל הסוגיה הובאה כאן. וזה שהרי במשנה, בשלב השלישי שלה, ראינו שיש ילד שלא יודעים מי אבא שלו, אבל אמרנו שאם שני אבות כהנים, אז גם הילד כהן ויכול לעבוד במקדש. וזה קשה על שמואל. זו הקושייה באופן כללי, אבל אנחנו חייבים להיכנס לפרטים. למה? כי הרי הרגע אמרנו שמדובר רק בגזרה דרבנן, וחזל גזרו רק במקום של זנות. והרי לכאורה במשנה שלנו, זה לא מקום של זנות, היא פשוט הייתה נשואה לראשון, ואז לשני, אז הגיוני שחזל לא גזרו, אז מה בעצם קושייה? אלה שאומרת הגמרא, לכאורה חייבים לומר שבמשלנו זה כן היה בזנות, ולכן כן מצופה שחזל יגזרו את הגזרה של שמואל. למה צריך לומר שזה היה בזנות? כי בואו נבין מה בעצם קורה במשנה. כאמור, יש אישה שהייתה נשואה בהתחלה לרובן, ומיד אחרי זה מהר מאוד כבר הייתה נשואה לשמעון. איך זה בדיוק קרה? אז אפשרות אחת זה שהבעל הראשון רובן פשוט נפטר, אבל אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי הרי במשך המשנה כתוב שאם הילד מת, אז שני הבעלים צריכים להיות עוננים עליו, אז הנה ברור שהבעל הראשון עדיין חי. אז ברור שלא מדובר שהבעל הראשון מת. אלא מה מדובר? אנחנו כרגע בשליש התחתון של עמוד ב', מציעה הגמרא אפשרות שנייה, אולי פשוט התגרשה מהבעל הראשון. אבל אומרת הגמרא, גם זה לא יכול להיות, כי הרי אם התגרשה מהבעל הראשון, אז היא גרושה, ואז אסור לה להתחתן עם הכהן השני, ואם היא בכל זאת עשתה את זה, אז היא עכשיו חללה. ואם הילד שנולד הוא באמת מהבעל השני, אז גם הוא חלל. וממילא, כשהמשנה אמרה שאם שני הבעלים מתו, הילד לא יכול להיטמע לאף אחד מהם, כי אולי הוא לא אבא שלו, זה לא נכון. לבעל הראשון צריך לומר שכן מותר לו להתאמה. למה? כי ממה נפשך? אם באמת הבעל הראשון הוא האבא שלו, אז מותר לו להתאמה לו, זה אבא שלו. ואם הוא לא אבא שלו, אלא בעל השני אבא שלו, ואז הילד עצמו הוא חלל, אז אם הוא חלל, אין לו דיני כהונה, מותר לו להתאמה למי שהוא רוצה, אז ממה נפשך? לבעל הראשון הוא יכול להתאמה. אלה ודאי שגם בגירושין לא מדובר כאן, כי אז הילד חלל, כמו שאמרנו. אז במה כן מדובר כאן? אם לא מדובר שהתאלמנה מהבעל הראשון, אלא שני הבעלים עדיין חיים, ולא מדובר שהתגרשה מהבעל הראשון, כי אז הילד ספק חלל, חייבים לומר שמשהו מדובר כאן כאן זה שהיא פשוט לא הייתה נשואה לבעל הראשון מעולם, כלומר הביאה הראשונה הייתה בזנות, ואז היא הלכה והתחתנה או נבלה לבעל השני, וכיוון שהיא לא הייתה גרושה כי היא בעצם מעולם לא התחתנה, אז ודאי שלא היא ולא הילד חללים, ואז המשנה מובנת. אז הנה הוכחנו שהמשנה מדברת על מצב של זנות, ובכל זאת מה אמרנו? שאם שני אבות כהנים אז גם הילד כהן, והוא יכול לעבוד במקדש. אז הנה זה קשה על שמואל, שאנחנו רואים שגם במצב של זנות בכל זאת לא גוזרים עליו והוא כן יכול לעבוד במקדש. עד כאן הקושייה מהמשנה שלנו, אבל עונה הגמרא לא חייבים לומר שמדובר בזנות. כלומר, יכולות להיות עוד אפשרויות שבהם היא באמת לא התגרשה מהבעל הראשון, אבל בכל זאת זה לא היה זנות, ולכן גם לפי שמואל כאן לא גוזרים. איך זה יכול להיות? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת אומר רב משרשיה, בואו נעמיד שמדובר בילדה קטנה שאין לה אבא, ומי שחיתן אותה לכהן הראשון זה האמא והאחים שלה, וקידושים כאלו הם רק קידושי דרבנן, והם לא צריכים גט, אלא מספיק שהיא תמען, כלומר תאמר שהיא לא רוצה, ואז היא יכולה להתחתן עם הבעל השני, וכיוון שזה לא נחשב שהיא מגורשת, אין בעיה שהיא תתחתן באמת עם הבעל השני, וממילא הילד לא חלל, וככה אפשר להעמיד את המשנה גם בלי זנות. זו התשובה הראשונה, אבל דוחה הגמרא דחייה מציאותית, ילדה קטנה אמנם אפשר לחתן אותה מדרבנן, אבל היא לא יכולה להירות, כי אם זה מתחת לגיל 11, היא פשוט לא תיכנס להיריון, זה לא יעבוד, ואם היא בין 11 ל-12, היא יכולה להיכנס להיריון, אבל זה יהרוג אותה, והרי כאן היא לא מתה, היא חיה, הלכה והתחתנה עם בעל אחר, לכן לא סביר שמדובר בילדה קטנה, ואנחנו עוברים לתשובה השנייה. זה מתחיל במילים השכחת לה, וזה שבאמת כן מדובר בגדולה, והיא באמת התחתנה עם הראשון, אבל היא לא יצאה ממנו בגט, אלא יצאה ממנו על ידי ביטול הקידושין. כי למשל, כשהוא התחתן איתה, הוא עושה לאיזשהו תנאי, אמר לה, אני מתחתן איתך רק על דעת זה שאת הולכת ללמוד פיזיקה, והתחתנו ונולד ילד, אבל היא בסוף לא הלכה לפיזיקה, אז למפרע הקידושין בטלים, ואז הלכה והתחתנה עם הבעל השני, וממילא כיוון שלא היה כאן גט, אלא פשוט ביטלו את הקידושין למפרע, אז זה לא נחשב שהיא גרושה, וממילא הילד לא חלל, וכך אפשר להעמיד את המשנה. זה התירוץ השני. בסוגריים, גמרא מעירה שזה כשיטת רב יהודה בשם שמואל, שאומר שאם הבעל עשה תנאי, ואחרי זה בא עליה ואפילו נולד ילד, בכל זאת לא אומרים שבזה שהוא בא עליה הוא מחל על התנאי, אלא התנאי עדיין קיים, ואם היא לא עמדה בו, הקידושים בטלים למפרע. שמואל גם מביא לזה פסוק מהפרשייה של סוטה, אבל המפרשים אומרים שהפסוק הוא רק אסמכתה. בכל אופן, עד כאן התירוץ השני, וכך הצלחנו להעמיד את המשנה, שיש כאן ילד, שיש לו אבא כהן והוא לא יודע מי הוא, שהוא יכול לעבוד במקדש, ולא גוזרים עליו את הגזרה של שמואל, כי כאן זה לא קרה על ידי זנות. ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילק לי היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אגב זה שאתמול ראינו שלפי רב יהודה, עבד של כהן לא יכול לבוא לגורן לבד לקבל תרומה, אז ראינו עוד שתי ברייתות שמזכירות את זה. הברייתה הראשונה הזכירה יחד עם העבד עוד 9 אנשים שלא מקבלים את התרומה בגורן, בחלק מהם זה כי זה זלזול בתרומה לחלק לאנשים כאלו תרומה ופרסיה, וזה חרש אותה וקטן כי אין להם דעת, וטומטום ואנדרוגינוס כי הם משונים, וערל וטמא כי הם מאוסים על התרומה. לגבי העבד זה סיבה אחרת, וזה כי לפי רב יהודה חוששים שיעלו מתרומה ליוחסין, כלומר יניחו שהעבד הזה הוא כהן. לגבי כהן שנשא פסולה וגם לגבי טמא יש כאן כנס, ולכן גם לא שולחים את התרומה לבית שלהם. ולגבי זה שלא נותנים לאשת כהן, אפשרות אחת זה כי שמא יגרשנה והיא תמשיך לבוא אפילו אחרי שהתגרשה, וזה אם זה במקום רחוק שלא יודעים האם התגרשה או לא. אפשרות שנייה זה משום ייחוד, וזה דווקא במקום שבאמת אין הרבה אנשים. זו הייתה הברייתא הראשונה. בברייתא השנייה אמרנו שלמרות שלא נותנים לאישה לבד תרומה, אבל כן נותנים למעשר עני, וגם נותנים לראשונה, כי זה לא מכובד שהיא תחכה ככה בתור עם כל הגברים, ladies first, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשנה לגבי בן כהן ובן שפחה שהתערבבו, שלא יודעים מי זה מי, והערנו שתי הערות. א', שכשהם גדלים הם חייבים לשחרר אחד השני בשביל ששניהם יוכלו להתחתן, וב', אחרי השחרור, עכשיו כל אחד מהם הוא ספק ישראל, ספק כהן, ראינו כל מיני נפקמינות עצמו לגבי זה שצריך להחמיר בדיני איסורין ובדיני ממונות המוצאים מחברו עליו הראיה, וסיימה המשנה נותנים חומרי כהנים וישראלים. ושאלנו מה זה מוסיף, ורב פאפה אמר, זה לגבי מנחת נדבה, שאם זה של ישראל, אז קומצים וזורקים על המזבח את הקומץ ואת השירה עם הכהנים אוכלים, ואם זה של כהן אז מקריבים את הכל ולא קומצים, אז לגבי אדם כזה מספק גם קומצים אבל גם לא אוכלים את השיריים. אלא מה עושים איתם? ראינו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, מקריבים אותם על תנאי שאם באמת הוא לא כהן אז ההקרבה שלהם זה כמו עצים. אפשרות שנייה, לא מקריבים אותם אלא שמים אותם בבית הדשן ליד המזבח, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד מקרה של ילד מסופק, והפעם הוא יודע מאמא שלו, אבל הוא לא יודע מאבא שלו, ולכל אחד מהאבות יש בן נוסף. ולגבי זה ראינו במשנה 4 שלבים. שלב ראשון, אם הוא מת או הילדים האחרים מתו, אפשר לעשות כאן רק חליצות מספק, אבל לא ייבום, כי אם זה לא אח שלו מאבא, זה עדיין אח שלו מהאמא, ואז היא אסורה עליו כי יש את אחיו. זה היה שלב ראשון. שלב שני זה אם לכל אח ודאי יש אח נוסף מאמא אחרת, אז איתם כבר כן אפשר לעשות גם ייבום, כי הם לא אח מהאמא אלא רק ספק אח מהאבא, אבל כמובן שאם הם עושים לאשתו את הייבום, אז צריך שקודם אחד מהם יעשה חליצה, ורק אחרי זה השני יעשה את הייבום. השלב השלישי זה מה קורה אם אחד מהאבות כהן ואחד לא, אז הילד הזה הוא ספק כהן, ספק ישראל, אז חלים עליו כל הדינים שראינו אתמול. אם שני אבות כהנים, אז הילד ודאי כהן, והוא יכול אפילו לעבוד במקדש, אבל אוכל הוא לא יקבל מזה, כי המוצאים מחברו עליו הראייה. ושלב רביעי, ראינו עוד כמה דינים שקשורים למצב המסופק שלו, וזה שמצד אחד, אם אחד מאמת, אז צריכים להיות תונן, אפילו שהוא או הם כהנים, אבל מצד שני, לא נצמאים להם, כי אולי בכל זאת זה לא אבא שלו. דבר שני, הוא לא יורש אותם, כי הם מוצאים מחברו עליו ראייה, אבל הם כן יורשים אותו ומתחלקים, ודבר שלישי, הוא מעיקה או כילל אותם, הוא פטור מספק. זה היה במשנה. בגמרא ראינו הלכה של שמואל, שאם אחד מכמה כהנים בעל אישה ונולד ילד, אז הילד הזה אמנם הוא כהן כשר עקרונית, אבל מדרבנן הוא לא יכול לעבוד במקדש. והוא למד את זה מי והייתה לו ולזרו אחריו ברית כהונת עולם, צריך לדעת אחרי מי הוא, מי אבא שלו. זה הדין של שמואל, ועל זה ראינו שלוש שאלות. שאלה אחת על המקור, אם אתה דורש את המילה אחריו, אז איך תדרוש את המילה אחריך שכתובה אצל אברהם, וענינו ששם זה בא לומר שהוא לא יתחתן עם גויות כי אז הילד לא יהיה יהודי. זה היה קושייה על המקור. לגבי התוכן ראינו שתי קושיות, קושייה אחת מברייטה שאמרה שילד כזה שלא יודע מי אבא שלו הוא ראוי להיות כהן גדול, כלומר הוא יכול לעבוד במקדש בניגוד לשמואל, וענינו הדין של שמואל זה רק זרה וגזרו רק במקום של זנות, ואילו שמה מדובר פשוט שלא יודע מי אבא שלו, האם הבעל שנפטר או היבם. קושייה שנייה זה מהמשנה שלנו, שגם כן יש כאן ילד שלא יודע מי אבא שלו, רובן או שמעון, אבל שניהם כהנים, ואמרנו שגם הוא כהן ויכול לעבוד במקדש, וכאן חייבים לומר שזה היה בזנות, ובכל זאת הוא עובד. למה חייבים לומר שזה היה בזנות? כי לומר שהבעל הראשון מת ולכן היא עברה לשני, זה לא יכול להיות, כי המשנה מדברת על מצב ששני הבעלים עוננים עליו, כלומר הם שני בחיים. וגם לומר שהתגרשה מהבעל הראשון זה לא יכול להיות, כי אם התגרשה היא חללה, ואם הילד הוא של הבעל השני אז גם הוא חלל, ואז ממה נפשך? אם הבעל הראשון מת הוא יכול להתאמה לו, כי אם הוא הילד שלו אז הוא יכול להתאמה לו כי הוא אבא שלו, ואם הוא לא הילד שלו אלא של השני אז הילד הוא חלל והוא כבר בעצם לא כהן ומותר לו להתאמה, אז גם לא יכול להיות שהתגרשה. אלא מה מדובר? לכאורה מדובר שהיא בינתיים הראשון, כלומר לא הייתה נשואה לו, ואז עברה לשני, ולכן היא לא גרושה, ולכן הילד לא חלל. אז הנה אנחנו רואים שלמרות שמדובר בזנות, בכל זאת, הילד יכול לעבוד במקדש, כלומר נגד שמואל. עונה הגמרא, לא. באמת לא מדובר בגירושין או באלמנה, אבל גם לא מדובר בזנות. אלה שתי אפשרויות אחרות, או שהנישואים שלה לראשון היה נישואי דרבנן כי היא קטנה, וממילא היא לא התגרשה ממנו, אלא פשוט מענה לו, וזה לא עושה אותה גרושה, ולכן הילד לא חלל, אבל את זה דחינו, כי בגיל הזה לא יכול להיות שהיא הייתה בהיריון ושרדה את זה, לכן אפשרות נוספת זה שבאמת מדובר בגדולה, ויצאה מהראשון לא על ידי גירושין, אלא על ידי ביטול הקידושין למפרע, כי היה בהם איזשהו תנאי שלא התקיים, ולכן היא באמת לא גרושה, וזה גם לא זנות, ולכן שמואל כאן לא גזר, אבל אם זה זנות, שמואל גוזר שהוא לא יכול לעבוד במקדש. כל טוב.